אחד מגדולי בעלי החסידות קראו לו המגיד ממזריץ'. הוא היה רבו של בעל המקנה, בעל ההפלאה, ושל עוד הרבה גדולים. אז כתוב בשמו שהוא אמר על הפסוק, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, שצריכים לקרוא את זה בצורה כזו. כל רודפי כה, אלה שמבקשים את הקדוש ברוך הוא, יכולים להשיג אותו בין המצרים. למה? מפני שבזמן שהשכינה בגלות, תודה רבה, אני לא מחלק שירה, זה בסדר. בזמן שהשכינה בגלות, גם המלך בגלות, כביכול, אפשר לגשת אליו בלי שבעה מזכירים, בלי הרבה עותקים, לתפוס אותו בחוץ כשהוא יוצא מחוץ לבית. יותר קל לתפוס גם את המלך מחוץ לבית מאשר בתוך הבית. אומר המגיד ממזריץ', זה הכוונה, כל רודפי כה, מי שמבקש את הקדוש ברוך הוא, ישיגוה בין המצרים. יכול גם את הזמן הזה לנצל כדי להידבק בקדוש ברוך הוא. ושלפעמים העולם חושב שרק שעולם כמנהגו נוהג אפשר לגשת את הקדוש ברוך הוא. לא. לפעמים אפילו בזמנים שהם לכאורה הזמנים של גלות, הזמנים של האנטי של מה שאנחנו כל כך שואפים אליהם, זה גם כן צריך לקרב את האדם לקדוש ברוך הוא. כתוב שבזמן שהאויבים נכנסו לבית המקדש להחריב, הם מצאו את הקרובים שהיו פניהם איש אל אחיו. והריטב"א ממסכת יומא שואל בשם הרי"ם מיגאש, איך זה יכול להיות? כשפניהם איש אל אחיו זה רק בזמן שעושים רצונו של מקום. אבל כשחרב המקדש הרי הוא נחרב בגלל שלא עשו רצונו של מקום. אז איך יכול להיות שמצאו באותה שעה את הקרובים פניהם איש אל אחיו? כך שואל הריטב"א. המפרשים אומרים, מפני שברגע שכבר ירדה הגזרה על חורבן רחמנא ליצלן, מאותו רגע כבר מתחיל הגעגועים מחדש לבניין שצריך להיבנות. אז מה שמצאו האויבים פניהם איש אל אחיו, זה לא בגלל שאז היה שעה שבאמת פניהם איש אל אחיו בזמן חורבן, אלא מאז כבר התחילו להתגעגע למה שהם רואים שנחרב לנגד העיניים. הגעגועים התחילו ברגע החורבן. ברגע שאדם רואה את התוצאה של הדברים השליליים של מה שקורה, מאותו רגע הוא כבר מתחיל לחפש את הדרך חזרה. זה גם אולי מה שחז"ל אומרים, שהמשיח נולד בתשעה באב. לפעמים דווקא בשיא החושך, בשיא החורבן, גם שם צריך לצפות לגאולה. בתהילים שאנחנו אומרים, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, בפשטות הכוונה מאין, בלשון שאלה, מאיפה יבוא עזרי? אבל אפשר לפרש את זה גם בצורה אחרת. אשא עיני אל ההרים, מאין, מהעין, מהמקום הכי נעלם, מהמקום שאני הכי לא מצפה לו, משם יבוא עזרי. משה רבינו הוא כתוב בפסוק במעמד הר סיני, ומשה ניגש אל הערפל, כי שם האלוקים. הקדוש ברוך הוא לפעמים מתגלה אלינו דווקא מאחרי הערפילים, ולא דווקא במקומות הגלויים ביותר. אותו דבר, הפסוק שהתורה אומרת, השמע עם כל אלוקים מדבר אליו מתוך האש והיחי. הכוונה היא, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו לפעמים גם באש, גם בחורבנות. אש זה גם כן שפה מסוימת שהקדוש ברוך הוא מאותת לבריות. יש לו כל מיני שפות. על זה אומרת התורה, השמע עם כל אלוקים. יש עם כזה ששומע כל אלוקים, איפה? אפילו מתוך האש. הוא מבין שהקדוש ברוך הוא נמצא גם שם. והוא לוקח את הקולות האלו שהוא שומע בתוך האש, ויחי. הוא הופך את זה לנקודת חיות מחודשת. החורבן וכל מה שקרה בין המצרים, התפקיד שלנו להפוך אותו לויחי, לנקודת התחלה מחדש. כמובן שכל זה זה רק בתנאי שאדם יודע את המשמעות של המעשים שלו, הוא יודע את המשמעות של מה שהמעשים גורמים, הוא יודע מהי המשמעות האמיתית של בית המקדש. היום אנחנו חיים כל כך הרבה שנים בלי בית מקדש, אנשים התרגלו כבר, נולדו לתוך מצב כזה, לא תמיד מודעים למציאות הזאת. אבל למשל בזמן יחזקאל הנביא, אז הנביא יחזקאל אומר שהקדוש ברוך הוא היה צריך להישבע לאותו הדור כי לא יחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו. מה הפירוש? למה היה צריך להישבע על כך? שמעתי מאבי מורי זצ"ל, מפני שזה היה דור שהזקנים של אותו הדור עדיין ראו את בית המקדש. הם ראו מה המשמעות של כהן גדול ביום הכיפורים. אז המשמעות, המושג של מחילת עוונות, היא הייתה אצלהם הרבה יותר חזקה. ידעו שיש קורבנות, יש חטאות, יש אשמות, יש כהן גדול, יש בגדי לבן. אותו דור שפתאום מגיע ליום כיפור בזמן שהוא לא רואה כהן גדול, הוא לא רואה בכלל בית מקדש, איך יכול להיות שיהיה להם כפרה? על זה יחזקאל הנביא היה צריך לומר, חי אני נאום השם, לשון של שבועה, שהקדוש ברוך הוא ימחול את העוונות בכל מצב שהוא. ושמי שרואה או ראה את בית המקדש בחייו, היה צריך הבטחה מיוחדת, שאף על פי כן, הקדוש ברוך הוא ימחול על העוונות. מסופר על קבוצה של רפורמים שהגיעו פעם לכותל בליל תשעה באב. הם ראו שיושבים שם הרבה אנשים בוכים, שאלו מה קרה היום, למה אתם בוכים? אמרו להם, למעלה, שמה למעלה היה בית המקדש, עבודת כהנים, והבית לא עלינו נחרב. שאל אותם הרבי הרפורמי, מה, לא היה להם ביטוח? על מה אתם בוכים? כאילו שכל המשמעות של בניין זה בניין נפל. המשמעות של המקדש זה לא הבית הגשמי. המשמעות של המקדש זה השכינה ששרתה בתוכו. זה כל עבודת הכהנים. כל הדברים שמתלווים לבית המקדש. כל מה שחסר לנו היום, הכל זה רק בגלל שאין לנו היום את בית המקדש. כל האטמוספירה וכל האווירה הרוחנית, הכל היה שונה בזמן שהמקדש קיים. לכן תמיד שומרים את סדר הקורבנות בבוקר למי שמגיע מתי שצריך להגיע. מיד אחרי אמירת סדר הקורבנות אנחנו אומרים, יהי רצון ושתבנה את בית המקדש במהרה בימינו. לא רק שתבנה כדי שיהיה לנו איפה להקריב את הקורבנות, אנחנו לא נהיה חסרים כל כך בכל המשמעות של החיים, ולא רק לגבי הקרבת הקורבנות, בזמן שהעולם הוא עולם נורמלי כשיש מקדש. מספרים על הרבי מגור הזקן, שבא אליו יהודי בשלושת השבועות להתלונן שחסר לו זה וחסר לו זה. אמר לו הרבי מגור, בימים האלה צריך לחשוב על דברים קצת יותר מרוממים. בימים האלה צריך לדעת שחסר לנו קורבנות, ואין לנו קורבן התמיד, ואין לנו בית המקדש, וזה התפקיד של בין המצרים, לחזור ולהתגעגע ולשמוע ולקבל וללמוד מהי המשמעות של מקדש, של עבודת כהנים, של השראת שכינה בצורה הטבעית והנורמלית כמו שהיה אמור להיות. אומרים חז"ל, על מה נחרב הבית? בית ראשון על שלושת העבירות, בית שני על שנאת חינם. פעמיים יש בתורה פרשיות של תוכחה. פעם אחת בחוקותיי, פעם אחת פרשת כי תבוא. למה צריך פעמיים תוכחה? אומר הרמב"ן על התורה, מה שכתוב בחוקותיי זה מקביל לתקופה ולמעשים שהיו בבית ראשון. מה שכתוב בפרשת כי תבוא זה מקביל לתקופה ולמעשים שהיה בבית שני. ולכאורה משהו פה לא ברור. בתורה, בתוכחה של פרשת כי תבוא, כתוב שכל מה שהיה שם זה קרה בגלל תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. ואילו אנחנו יודעים מחזל שבית שני נחרב על שנאת חינם, אז למה לא כתוב בתורה בתוכחה של פרשת כי תבוא? הרמב"ן אומר שפרשת כי תבוא מדברת על התקופה של בית שני. התורה הייתה צריכה לומר שם שכל זה קרה בגלל שנאת חינם. למה התורה אומרת בגלל שלא עבדת את השם אלוקיך בשמחה? מוכרחים לומר שזה באמת אחד משלים את השני. איפה חלילה יכולה לצמוח שנאת חינם? במקום שלא עובדים את הקדוש ברוך הוא בשמחה. איפה שיש שמחה, על כל פשעים תכסה אהבה. איפה שיש עבודת השם בשמחה, אין ארוגה שתצמיח שנאת חינם. וזה מה שהתורה אומרת. תחת אשר לא עבדת את השם בשמחה, לכן יכול לצמוח שנאת חינם. כשיש דיבוק חברים, שכולם חיים בשלום, שכולם חיים בשמחה, אין מציאות של שנאת חינם. אין בכלל מציאות של שנאה. כתוב בשם הארי הקדוש, שהוא העיד על עצמו שכל המדרגות הגדולות שהוא הגיע אליהם, זה היה בגלל שהוא עבד את הקדוש ברוך הוא מתוך שמחה. מה פרוש לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה? לא הכוונה שהיה לו גיטרה וקלרינט וכל היום רקדו שם על הגגות. זה לא זה הכוונה. מתי אדם שמח? שמחה זה ביטוי לשלמות. כשאדם מזדהה עם מה שהוא עושה, כשאדם נותן את היחס הנכון לדברים שהוא עובד איתם, שהוא פועל בהם, אז יש לו שמחה. כשהוא לא עושה את זה ככה מסכן, בלי חשק, בלי כלום. כשאדם עצמו מעריך את כל אותם הדברים שהוא עוסק בהם, בפרט בדברים רוחניים, אז יש לו יותר חשק לעשות. תחת אשר לא עבדת את השם בשמחה, אין הכוונה, כמו שמעתי מקודם, בלי גיטרה. לא זה הכוונה. מדברים על שמחה פנימית, שאתה תזדהה עם הדברים. כשאדם שלם עם הדברים שהוא עושה אותם, פועל בהם, שמחה ושלמות זה דברים שהולך ביחד. זה השמחה הגדולה שיש כשאדם מתחתן. זה מה שחזל אומרים ביום חתונתו וביום שמחת ליבו, הכוונה היא גם על בית המקדש ועל מתן תורה. כשאדם שלם עם הדברים שהוא עושה, הוא עושה את זה בחשק. הוא עושה את זה מתוך רצון, לא חלילה מתוך כפייה. יש שמחה, יש שלמות, אז אין מקום לשנאת חינם. אז הדברים ממילא לא סותרים. תחת אשר לא עבדת את השם בשמחה, לכן קרה תופעה כזאת של שנאת חינם. אבל אילו היו באמת מושלמים בעבודת השם, הכל היה באמת מתוך רצון אמיתי, לא היינו מגיעים לנתונים כאלה שיכלו חלילה להגיע למצב של שנאת חינם. אחד האדמוירים, אתם אומרים שהרי סיפורים האלה לא ננעלו, בא יהודי אחד לאחד האדמוירים החכמים ואמר לו, רבא, אין לי פרנסה. אמר לו הרבא, אני אגיד לך למה אין לך פרנסה, בגלל שאתה לא שמח. אמר לו יהודי הזה, רבא, אבל מי שאין לו פרנסה יכול להיות שמח? ואמר לו, מה אפשר לעשות? מה לא עושים בשביל שמחה? מה לא עושים בשביל פרנסה? אם זה התרופה שלך, אדם צריך למצוא את הנוסחה כדי להיות שמח. היום כשאנחנו נמצא חברים שלנו, לא משנה באיזה גיל, נראה שמישהו מחייך, אז נשאל אותי פתאום, מה קרה לך? אז הוא צריך להתנצל נבח. צריך להגיד, הייתי בחתונה, לאחותי היה בת מצווה, הייתי... צריך להיות שמח. נכון שזה לא קל, לכל אדם יש את הבעיות שלו, את העליות ואת המורדות שלו. אבל בטבעיות, המצב של שמחה זה לא המצב הלא נורמלי של האדם. זה צריך להיות המצב האמיתי של האדם, אני לא מדבר על שמחה חיצונית. לכולנו יש, למי לא קשה? כמדומני שבמקום הזה הזכרתי פעם, ולא נורא אם נזכיר את זה עוד פעם, הרי בן קודש כחו. כתוב אצל בלעם, מישהו זוכר? מה זה? אתה זוכר? כתוב אצל בלעם, תמות נפשי מות ישרים. נכון? למה דווקא תמות נפשי? אם הוא כל כך רוצה להיות יהודי, אז למה הוא צריך דווקא את החבר קדישה? שיחיה כמו יהודי. למה רק תמות נפשי מות ישרים? אומר האור החיים הקדוש שם על הפרשה, פרשת בלק. וזה ביטוי שכתוב רק פעם אחת באור החיים. שמעתי מכמה רשעים שאמרו לי, אם היינו יודעים שאנחנו עושים תשובה ומיד מתים, היינו מיד עושים תשובה. אבל להיות אנחנו אחרי התשובה צריכים עוד פעם להתמודד, ועוד פעם עליות, ועוד פעם ירידות, לא כל אחד יכול לעמוד בזה. לזה לא היה כוח לבלעם. בלעם אמר, אני מוכן לעשות תשובה, להיות צדיק, מיד למות, בלי שום ניסיונות נוספים. כך אומר האור החיים הקדוש, זה מה שאמר בלעם, תמות נפשי מות ישרים, אני לחיות כמו יהודים כל הזמן. הוא לא ידע לראות את הדבש שנמצא תחת המאבקים האלה שכל אחד מאיתנו עובר. והאור החיים הזה זה יסוד גדול לכולנו. זה גם גמרא מפורשת, או כה עשו חכמינו מפורש. יש גמרא בבבא מציעא. רבי יוחנן היה הרב הכי גדול. ריש לקיש היה ראש הליסטים. רבי יוחנן אמר לריש לקיש, בוא חיל לך לאורייתא. את כל הכוחות שיש לך תשקיע בתורה. בשלב מסוים כתוב שרבי יוחנן אמר לריש לקיש, אם תבוא אלינו לבית המדרש, אני אתן לך להתחתן עם אחותי. מה פשט פה? תארו לכם שהיום היה דבר כזה. איזה כותרות היה? הרבנים האלה, מה הם לא עושים בשביל לפתות מישהו במרכאות שיחזור בתשובה? אבל מה הפשט ברבי יוחנן? רבי יוחנן היה הרב הכי גדול. מה הוא התכוון פה? כמו האור החיים. רבי יוחנן ראה שריש לקיש מרגיש בעצמו שאין לו כוחות להתמודד. הוא לא מאמין ביכולות שלו. ולכן הוא לא רוצה לעבור לבית המדרש. אמר לו רבי יוחנן, אני נותן בך אמון יותר ממה שאתה מאמין בעצמך. הראיה, אדם לא מציע למישהו שידוך לשבועיים או לחודש. אם הוא לא מאמין שזה יכול להיות עד 120 שנה בניין עד עד, הוא לא יציע לו דבר כזה. אמר לו רבי יוחנן, האמון שאני נותן בך הוא כל כך גדול, שאני מוכן אפילו להציע לך שאחותי תתחתן איתך. שזה מהווה סימן שאני מאמין ביכולות העצומות שיש בך. זה היסוד של האור החיים. וזה מחלת, סליחה על הביטוי, של הדור שלנו. אנשים לא מאמינים ביכולות שלהם. אנשים לא מאמינים שבמעשים שלהם הם יבנו את בית המקדש הפרטי האישי שלנו, של כל אחד ואחד. וממילא גם לא מאמינים שאנחנו בכוחות שלנו יכולים לבנות את בית המקדש. נכון שזה אפשר לעשות סיבוב שערים וזה חשוב מאוד. בניין בית המקדש יבוא כתוב, כמו שכתוב בכוזרי בסוף, כשיחשפו תכלית הכוסף. שהגעגועים למקדש אם יהיו אמיתיים, שיא הגעגועים עלי אדמות. אז שאדם אבל בונה את המקדש הפרטי שלו, את הושכנתי בתוכם, וזה מביא אותו גם לרמה גבוהה יותר של להתגעגע לבניין המקדש, לעבודת הכהנים, בתכלית הכוסף, אז ייבנה המקדש. התנאי המקדים לזה זה שאדם יאמין ביכולות שלו. וזה לא רק נוגע לעבודת כהנים ולמקדש, גם בלימוד עצמו. יש בחורים שחושבים, מי אני, מה אני, איזה מין ענווה מזויפת כזאת, אני אלך לישיבה, אני אצליח ללמוד, אני בין כל לא יהיה רב, אני בין כל לא יהיה דיין, כל הדברים האלה, אנחנו יודעים את זה בקרוב. ישיבה זה לא בית חרושת לרמנים ולא בית חרושת לדיינים, ישיבה זה מקום שמצריכים תמידי חכמים. וכל אדם עם טיפת פתיחות וטיפת אמון במה שיש בו, הוא יכול לבנות בית המקדש הכי גדול בעולם, שזה הוא עצמו. וממילא גם נוכל לבוא גם לעבוד את השם בהר מרום הרים בירושלים. חז"ל אומרים, לפי שהזכרתי מקודם, שיש מציאות שעושים רצונו של מקום, ויש מציאות של אין עושים רצונו של מקום. בזמן שעושים רצונו של מקום, כתוב, אז זה נאמר בנביא, ועמדו אחרים וראו צונכם. יעבדו חעמים. בזמן שאין עושים רצונו של מקום, אז האדם עצמו צריך לתרוח. שואל התוספות, בתורה כתוב לא כך, והיה אם שמוע תשמעו, זה עושים רצונו, נכון? ובהמשך כתוב איך? מה זה? הרי אם עושים רצונו של מקום, אחרים היו צריכים לאסוף את גנך ואת ירושך ויצריך. קושיה טובה. אומר הרב חרלאפ, לעשות רצונו של מקום זה לא רק לעשות מה שכתוב. לעשות רצונו של מקום זה לכוון לדעתו של מקום. כמו משה רבינו. הוא זכה לכוון לדעתו של מקום. הוא יודע מה טוב בעיני הקדוש ברוך הוא גם עוד לפני שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בפועל. יש דוגמאות לזה? ודאי שיש דוגמאות לזה. בהלוכה כתוב למשל, שבדיני כיבוד אב ואם, אדם מכבד את אביו ואמו בדבר שנוגע להם אישית. מאכילו, משקהו וכדומה. אבל מה יהיה אם האבא אומר לו דבר שזה לא צורך אישי שלו? על פניו, הם איזה כיבוד אב ואם. ובכל זאת, בפוסקים, חזוניש ועוד כמה כותבים, אבל היות ואתה יודע שזה יעשה נחת רוח להורים, אז זה רצונם. כשאתה לא עושה את זה, אז יש פה איזושהי פגיעה בכיבוד אב ואם. מקרה שני, שאני תמיד מביא את זה בכל מקום, הנושא של ארץ ישראל. כי יעלה על הדעת לבוא לפה ולא לדבר על ארץ ישראל. היה יהודי בירושלים, וזה מעשה שהיה, כך היה. זה לא מעשה שלא היה, כך היה. יהודי שהיה סקן ציבורי דתי, היה תמיד חוכם, הוא בא לרב קוק זצל, ואמר לו, הוא יכול להעסיק פועלים יהודים לבנות משהו בארץ במחיר גבוה. אם הוא ייקח פועלים נוכרים, יעלה לו יותר זול. מה השיעור שאדם צריך להשתדל שתהיה עבודה עברית ולא עבודה של גויים? כמה? הוא הביא לו תשובה מאחד מגדולי הדור בחוץ לארץ שהשיעור הוא עד כדי שליש. וכך יש פוסקים שנוקטים. רב חיים אויזר ואחי עזר כותב ועוד כמה. אמר לו הרב, תשמע, צריך לדעת מה שהתורה כותבת, אבל זה לא מספיק. צריך גם לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. ואם השאלה שלך נוגעת לבניין של הארץ, הקדוש ברוך הוא רוצה שאת בניין הארץ היהודים יעשו, ולא הפלאחים ממקום אחר. אז לכן, בנוגע לשאלה שלך, התשובה היא לא מדויקת. צריך לדעת גם מה רצונו של מקום, ולכוון לרצונו של מקום, ולא רק לראות. צריך כמובן לדעת מה מותר, מה אסור. אבל בכל דבר גם צריך לראות במציאות, פה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו כאילו איזה רמה יותר גבוהה. משהו קצת יותר גבוה. וממילא זה הפירוש ממה שכתוב בפרשת והיה עם שמוע. כשהתורה אומרת שבזמן שעושים רצונו של מקום, אז עמדו אחרים וראו צונכם, מדובר, כמו שהרב חרלאפ כותב, עושים רצונו של מקום לא רק שמקיימים, כמו שכתוב בפסוק, והיה אם שמוע תשמעו. יש מדרגה עוד יותר גבוהה, שאתה לא רק שומע את מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם, אלא אתה יודע גם מה מוצא חן ומה לא מוצא חן בעיני המקום. כשאדם נמצא ברמה כזו גבוהה, זה נקרא שבאמת עושים רצונו של מקום. ויש איזו השלכה למה שאמרו לי שהיו אמורים ללמוד פה בישיבת בין הזמנים. אמרו לי שעוסקים גם קצת בענייני ציצית, נכון? בציצית יש הרי כלל, יש מחלוקת, זה חובת גברה או חובה של הבגד, נכון? אנחנו פוסקים לכאורה שאדם כשהוא לבוש בארבע כנפות הוא לא יכול ללבוש את זה אם אין בזה, הוא צריך להטיל בזה ארבע כנפות. אבל אם אין לו בגד של ארבע כנפות, חורה הוא לא חייב, נכון? בכל זאת אומרת הגמרא במנחות ובעוד מקום שבעידן ריתך אדם נענש על כך שהוא לא לבש תלית קטן עם הרבה כנפות. תלית עם הרבה כנפות. לא לבש ציצית. אבל פי שמצד החיוב, אם אין לו בגד של ארבע, הוא לא חייב. אבל יש מציאות שהתורה רוצה שתכניס את עצמך לחיוב. אל תחכה עד שמישהו יביא לך פה תלית קטן, ואם לא, אני פטור. נכון שאתה פטור מעיקר הדדינה. אבל התורה רוצה שתכניס את עצמך לחיוב. שהדמות האמיתית של יהודי זה באמת שהוא ייראה עם ארבע כנפות. וזה כתוב גם בהלכה. קודם כל, בתפילת יום כיפור, על חטא שחטאנו וכו' וכו', רשימה גדולה מאוד, כל בחור צעיר מוסיף שמה רשימת החטאים של כל יושבי העיר. בסוף כתוב שמה, ועל חטאים שאנו חייבים עליהם עולה וכו', בין שיש בקום עשה ובין שאין בקום עשה. מה זה חטאים שאין בהם קום עשה? חטאים שיש בהם קום עשה שעברנו בידיים. מה זה חטאים שאין בהם קום עשה? אחד הפוסקים כותב שהכוונה על ציצית. כמו שהגמרא אומרת שבעידן ריתחה אז אדם נענש גם על דבר שהוא היה צריך להכניס את עצמו לחיוב, אז זה אנחנו אומרים בין שאין בקום עשה. למה לא נכנסנו לעניין הזה? פטורים יכולנו למצוא, זה לא חוכמה. אבל זה כתוב בהלוכה בעוד מקום. המגן אברהם, נותר לבוא קצת להלוכה, נותר. המגן אברהם מסימן י' ג' מסימן קטן ח' כותב ככה. המורדכי, בלכות ציצית כותב, שאדם רוצה לבוש בגד ארבע כנפות בשבת ואין לו ציצית. ובשבת הרי הוא לא יכול להטיל ציצית, יכול לבוש את הבגד בלי הציצית. למה? מפני שהמצוות עשה זה להטיל ציצית בבגד של ארבע כנפות. אבל בשבת שאתה אנוס מלשים את הציצית בשבת, כושר וכולי, ותדעו לכם שיש מי שאומר שגם למתוח את הקשר בשבת, זה לא פשוט שזה מותר, זה כושר, אבל בשבת הוא אנוס. הוא אנוס, אז הוא יכול לבוש את הבגד כמות שהוא. במאמר מוסגר, יש דעה של אגרא, שכתוב במעשה רב של אגרא, שתלמידו של אגרא, רבינו סעדיה, תלמידו של אגרא היה בליטה, רבינו סעדיה, הוא כותב שם בשם אגרא, שכל תלית קטן, שהגודל שלה זה לא מברך לברך, אסור לצאת איתה לרשות הרבים בשבת. היום לא נוהגים ככה, אבל צריך לדעת שיש דעה כזאת, של רבינו סעדיה, מתלמידי אגרא. אומר המגן אברהם מסימן י"ג לסמך, המורדכי הזה, אדם שנמצא לא בשבת, בעיר, ואין לו ציצית, והוא רוצה לבוש את הבגד הזה, אין לו בעיר, בעיר הוא לא משיג ציצית, נסגרו החנויות, יש שביתה. אומר המגן אברהם, לפי המורדכי הרי המצווה היא, שכשיש לך בגד של ארבע כנפות, תטיל ציצית. ואומר המורדכי, אם בשבת אתה לבוש עם הבגד ואתה לא יכול להטיל, אז מותר לך לבוש גם בלי. למה? בגלל שאתה אנוס מלהטיל ציצית בשבת. אומר המגן אברהם, ביחידים צריך לעשות ביום חול, שאין לו, הוא יכול ללכת עם הבגד הזה בלי. לא הכוונה שאין לו, הכוונה היא שהוא מתעצל ללכת. שיקנה פתילות. אין בעיר, אין חניות. הוא לא צריך ללכת לנסוע למרחקים כדי להשיג את הפתילות ולהתיד. כך אומר המגן אברהם. מה שמע מכאן, מהמגן אברהם, שלכאורה אדם לא חייב לנסוע מעיר לעיר כדי לקיים מצווה. זו שאלה כללית שלא נוגעת רק לציצית. פסח, מי שלא היה בגבול ירושלים, מהמודיעין ולפנים, לא יכול להקריב קורבן פסח. אנחנו אומרים לכל תושבי צפת שאתם חייבים לדאור בערב פסח או כמה ימים קודם כדי להתחייב בקורבן פסח. זה לא פשוט. המחס חינוך במצווה מביא בשם הצלח בפסוחים שלא. הוא חולק, אפשר לדון הכל ראיה. אבל הפוסקים מביאים תוספות. תוספות זה כבר ראשונים. איזה תוספות? התוספות בפסוחים בדף קי"ג עמוד ב'. תוספות מפורסם מאוד. הגמרא אומרת שיש שבעה אנשים מנודים לשמיים. זה אחד, מי שאין לו ציצית בבגדו. כך אומרת הגמרא. אומר התוספות שמדובר או כשיש לו בגד עם פתילות והוא בכל זאת לא לובש אותו, או שאפילו אין לו פתילות בבגד אבל היה צריך להביא את עצמו לידי חיוב. אומר התוספות, מאיפה תוספות לומד את זה? כדאשכחן במשה שהיה תאב להיכנס לארץ ישראל לקיים בה את המצוות של ארץ ישראל. זאת אומרת, מה אומר תוספות? שגם באותם הדברים שלפי הכללים לכאורה היית פטור, אבל עצם העובדה שאתה לא לומד ממוישה רבינו שצריך להיות תאב להיכנס לארץ ישראל, אתה צריך להיות תאב שבכל זאת יהיה לך פתילות שאתה תשים בציצית. אז זה אומרת הגמרא, שבעה אנשים, אחד מהם זה אדם הזה הוא בנידוי, מנודים לשמיים. למה? לא בגלל שהוא עבר עבירה, הוא לא עבר עבירה, אלא בגלל שהוא לא היה תאב לקיום המצוות, אף על פי שעל פניו היה לו פטור, היה אנוס. מביאים התוספות ראיה ממשה רבינו שלהיכנס לארץ ישראל צריך להיות בעל תאווה להיכנס לארץ ישראל. אדם שיש לו תאווה להיכנס למצוות, לארץ ישראל, אז הוא מרבה בתפילות, כמו שהתורה מעידה על משה רבינו. הוא עושה כל דבר, העיקר שהוא יוכל לקיים את המצווה, ואם בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא לא נותן לו, לא נותן לו. אומר התוספות, זה הפשט גם בציצית. זה מקביל למה שאמרנו מקודם, עושים רצונו של מקום. הקדוש ברוך הוא רוצה שנלך עם ציצית. נכון שיש דינים, מתי פטור, אבל אתה צריך להיות תאב, כמו שאומר התוספות, קיום המצווה. אז גם אם המגן אברהם אומר שביום חול מי שבעירו אין לו, אז הוא לא חייב לטרוח למקום אחר, אבל חסר בו משהו. התאווה החיובית ללמוד ממשה רבינו שאדם יהיה לו את הבגד הזה עם הציצית, חסר לו. אז זה אומר את הגמרא שמנודים לשמיים. כל זה ברור שמדובר רק בתנאי שהמציאות הייתה כזאת שלא הייתה לו. אבל הוא יצויר למשל שלכתחילה האדם הולך לגור במקום שהוא לא יוכל להשיג ציצית, והוא לא מביא איתו ציצית, שם לא נוכל להגיד שהוא היה אנוס. החלקת מחוקק באבן העזר בסימן נון כותב שאונס זה רק דבר שבא לבן אדם בעל כורחו. אבל הדבר שלא בא לאדם בעל כוח, אלא הוא נכנס לזה מראש. אתה צריך לה, אדם לא יכול לשבת בעיר להגיד, להיות, ולא הביאו לי שופר, לא הביאו לי לולב, אז אני אנוס, הוא לא אנוס. לכתחילה להיכנס לזה ודאי שאסור. כל זה מדובר, כשהוא נמצא במקום, ועכשיו פתאום יש להשיג בכל העיר, אז יש באמת שאלה. היו צדיקים, מסתום שגם יש צדיקים, שכשהם לא היו יכולים להשיג, שכשהם לא היו יכולים לקדש את הלבונה בגלל שהיה עננים גדולים, אי אפשר לקדש את הלבונה. היו עושים עם מטוס מעל העננים, מקדשים את הלבונה ונוחתים חזרה. סיפור, יש רב אחד באמריקה, אחד לפחות, שעשה את זה. עולים למעלה כדי לא לאבד קדוש לבונה. כדי לא לאבד את הטיפול עליהם במטב הפחד. להגיד שאדם חייב לזכור מטוס, בשביל לעלות מעל העננים לקדש את הלבונה, ולהגיד שלום עליכם למישהו, זה לא כתוב. אבל תלוי לכאורה במדרגה, ביכולת של האדם. זה חיבוב מצווה. זה לומדים ממשה רבינו להיות תאב לכל אותם הדברים שאנחנו רואים שזה דבר שהוא רצוי בפני הקדוש ברוך הוא. יכול להיות מסברה, אני אומר את זה, הזכרתי לכם מקודם שיש מלכס חינוך שמביא בשם הנודע ביהודה הצלח שמפסח לומדים שאדם לא צריך מעיר לעיר לנסוע, זה לא ראיה לכל המצוות. מפני שפסח, גם מי שלא עשה פסח ראשון, אז יש לו תשלומים, יש לו דין של פסח שני. אז איך שלא יהיה, הוא לא איבד את הפסח, הוא לא איבד את המצווה לגמרי. אבל ודאי שיכול להיות שבמקום שאדם עומד מול מצווה, שאם לא מקיים אותו עכשיו, הספק אם הוא יוכל לעשות את זה, אז ודאי שכל הגדרים משתנים. בין המצורים, כמו שהתחלנו, כל רטפי קה השיגו בין המצרים, גם זה צריך ללמוד ממוישה רבינו. להיות תאב דווקא בזמנים האלה לאותם הדברים שחסרים לנו. שאז אפשר להתקרב לדברים האלה ולהתגעגע וללמוד את התכנים של הדברים האלה לא פחות מאשר בשאר תקופות ימות השנה. ושזה זמן, כפי שחזל אומרים, בין המצרים. כל רוטפי קה, כמו שהבאתי בשם המגן ממזריץ', השיגו בין המצרים. יש פסוק בנביא, ותופסי התורה לא ידעוני. מה פירוש? הרב זצ"ל מסביר, מה זה לשון של דעת? מה זה דעת? אנחנו אומרים שילד בגיל בר מצווה, הוא עד גיל בר מצווה הוא לא בר דעת, הוא לא חייב לקיים את המצוות. זה רק אומרים אצל ילד יהודי. גוי, כתוב בחתם ספר בתשובות, הגדלות שלו היא לא נקבעת לפי השנים. הגדלות שלו נקבעת לפי דעת. אז מה הפשט? מה? ילד יהודי הוא פחות בר דעת מגוי, צריכים לחכות עד גיל 13, ואילו אצל גוי, ברגע שאתה רואה שיש לו שכל, אז הוא כבר נחשב לגדול, ויכול להיות דבר כזה? דעת, בהרבה מקומות בתנ"ך, זה לשון חיבור. האדם ידע את חווה אשתו. יש דברים שלפעמים אנשים יודעים ולומדים ומשננים ועושים על זה שיעורי בית והכל. אבל הם לא חיים את זה, זה סימן שחסר פה החיבור הנפשי לעניין. זה נקרא דעת. כותב רב צודק הכהן מלובלין, ילד יכול להיות שמבחינת ידיעות, יש כאלה שיש להם ידיעות יותר מאנשים מבוגרים. אבל כדי שהוא יפנים את זה, וזה יהפך לחלק מהחיים שלו, ושזה גם ישפיע על אורח החיים שלו, זה צריך כבר את מה שנקרא בלשון חז"ל דעת. כל עוד שהדברים לא מתחברים, הוא לא יודע להוריד את זה לרמת ההשפעה המעשית על המעשים שלנו, זה נקרא חוסר דעת, חוסר חיבור. אמר הנביא, תופסי התורה לא ידעוני, הכוונה שידעו את כל מה שכתוב בספרים. אבל זה לא היה בבחינת דעת. זה לא דבר שמורידו את זה להשפעה המעשית על ההנהגה של האדם. זה נקרא תופסי התורה לא ידעוני. וכמה שאנחנו בעזרת השם נחבר את עצמנו יותר את כל אותם התכנים, בפרט המיוחדים לנושא הזה של חורבן הבית, של בית המקדש, של עבודת כהנים, וכל ההשפעות החיוביות שצריכות להיות פה, כמה שנתקן יותר את החיסרון של תופסי התורה לידעוני, אז בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא במהרה יבנה את בית המקדש. חז"ל אומרים שכל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. הדעת, לדעת לחבר את כל אותם הדברים שאנחנו לומדים והוגים בתורה, להוריד אותם לעשייה המעשית, ושזה יהפך המרכיב המרכזי ביותר לכל שיקול הדעת שלנו על כל פרשת דרכים שאנחנו ניצבים. אדם כזה שיש בו דעת, כאילו הוא נבנה בית המקדש בימיו במהרה בימינו אמן. ואני מתנצל שאני מקצר, מפני שיש לי עוד שיעור במקום אחר. תודה רבה.